מסע הצלב של קריסטה בראון, כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. קצת יותר מ-50 שנה חלפו מהיום שבו ניגשה קריסטה בראון למורה שלה לפסנתר בכנסייה, אחד האנשים הקרובים והאהובים עליה ביותר, וחשפה בפניו את הסוד הנורא ששמרה לעצמה במשך קרוב לשנתיים. אני ומדריך הנוער של הכנסייה מנהלים רומן, אמרה לו כשיחולת בושה ורגשות אשם. בראון הייתה אז בת 16. על פניו בוגרת מספיק על מנת להבין את החשיבות של בחירת המילים ולעמוד על ההבדל התאומי בין מה שתיארה אז בפני המורה למה שהיא מתארת היום כאונס והתעללות מינית קשה שהתרחשו ביותר מ-30 הזדמנויות שונות. אלא שאז, באותו יום, כלל לא חשבה במונחים של תוקף וקורבן. לרגע לא חלפה בראשי מחשבה אחרת, זולת תחושת אשמה גדולה. היא נזכרת כעת ברעיון מביתה שבקולורדו. הייתי משוכנעת שהשטן השתלט עליי, שכל זה קרה מפני שלא התפללתי מספיק. הרי זה בדיוק מה שאותו מדריך הטיח בי לא פעם. הוא אפילו ערך לי טקס מיוחד שבו ביקש ממני לכרוע ברך, בשעה שהוא מגרש ממני את השטן. בראון מעדיפה לא לפרט את מעשי התעללות שחוותה לפני 50 שנה. כשהיא מדברת על התקופה ההיא, נדמה כי גרונה נחנק מכאב. מצד שני, כבר מזמן לא אותה נערה תמימה. כיום היא בעלה תואר במשפטים עם ניסיון של עשרות שנים כעורכת דין אזרחית, והיא מדגישה כי אלו היו תקיפות מיניות קשות, ובחלק מהמקרים אף מעשה אונס על כל המשתמע מכך. התעללות פיזית ונפשית קשה מצד מי שפיתח כלפיה אובססיה חולנית, שדרש שליטה מלאה על חייה ושהגיב בתוקפנות כששינתה את ישרוקתה ללא אישורו. המדריך, טומי גילמור, נחשב אז לאחת הדמויות הבחירות והאהובות בכנסייה שאליה השתייכה משפחתה של בראון במשך עשרות שנים. הכנסייה הבפטיסטית הראשונה של העיירה Farmers Branch. הוא היה גבר בשנות ה-20 המאוחרות לחייו, איש משפחה ואישיות קריזמטית כפי שבראון מתארת כעת. בידיו הופקדו שיעורי הדת ופעילויות החברה של מאות ילדים ובני נוער בעיירה הקטנה, בקושי 30,000 תושבים, רבע שעה מצפון לעיר דאלאס. כל מה שידעתי, כל מה שגדלתי עליו, האוויר שנשמתי, הכל היה סביב הכנסייה הזאת, אומרת קייט בראון בת ה-71. בימי רביעי בערב הייתי משתתפת בשיעורי דת, בחמישי עורכת ביקורי בית מטעם הכנסייה, בשלישי משתתפת בחזרות של המקהלה ובימי ראשון כבר הייתה נמצאת בכנסייה משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב המאוחרות. אפילו היה לי מפתח משלי כדי שאוכל להגיע כשאני רוצה ולנגן בפסנתר, היא אומרת. הבית, כפי שאפשר להבין, היה דתי. ארבעה ילדים, אמא עקרת בית, אבא עובד דפוס, וכנסייה אחת שסיפקה את כל הצרכים החברתיים והדתיים בעיירה שלא היה לה יותר מדי מה להציע לתושביה. גדלתי בצל התחושה שנערות צעירות ונשים צריכות להיות כנועות וצייתניות, היא מספרת. שהכמרים וכל הגברים שעבדו בכנסייה הם אלה שמשגיחים לי על הנשמה. הם אלה שיקבעו אם אשרף באש הגיהנום או לא. מבחינתי מדובר היה בשליחי האלוהים עלי אדמות, במי שאמורים לתווך לי את רצון האל. לכן באופן טבעי גם הייתי חייבת להקשיב להם ולעשות כל מה שהם ציפו ממני. כשהיא מחזיקה בתפיסה כזו של ביטול עצמי והתמסרות מוחלטת, פגשה לראשונה את גילמור. היא הייתה אז בת 14, וזמן קצר לאחר שנפגשו, כבר אמר לה כי יחסי מין הם מתת האל לאנושות. הוא דאג להישאר איתה לבד בכל הזדמנות, ולבסוף סיפר לה שהוא מאוהב בה, ושאלוהים יפגיש ביניהם על מנת שתסייע לו בשליחותו הדתית. כששאלה מה לגבי אשתו, השיב לה בסמכותיות של איש דת מלומד, כי עוד מימי התנך מקובל היה שגברים נשאו כמה נשים, ולא רק שאין בכך שום פסול, אלא שמדובר בלא פחות מהגשמת רצון האל. היחסים ביניהם החלו כשמלאו לה 16 ונמשכו עד שהתוודתה בפני המורה לפסנתר. המורה הבהיר לה באופן חד משמעי כי אסור לה בשום אופן להעלות את הנושא או לשתף אדם כלשהו בדברים שתיארה בפניו, וזה בדיוק מה שעשתה במשך 34 שנים. אפילו להורים שלי לא סיפרתי, היא אומרת. את גילמור המדריך חשוב להדגיש, לא ראתה יותר. זמן קצר לאחר השיחה התבשרה כי עזב את הכנסייה. בראון מצידה המשיכה הלאה. נישאה, הפכה לאם, ובמקביל השלימה תואר ראשון בצרפתית ובאנגלית, תואר שני באנתרופולוגיה ותואר נוסף במשפטים. אפילו לבעלי לא סיפרתי מה עבר עליי בכנסייה, היא אומרת. עד שלפני 18 שנה, ב-2004, החליטה לפתוח את הפצעים. כשהבת שלי הייתה בת 16, היא התחילה להידמות לי מבחינה חיצונית, וזה החזיר אותי לכל האירועים ההם. עצם המחשבה שהיא תיאלץ להתמודד עם מה שאני עברתי, שמשהו דומה יקרה לה, הבעיתה אותי. קראתי מאמר שלפיו 52 הוא הגיל הממוצע שבו נשים חושפות לראשונה התעללות מינית שחוו בצעירותן. מהבחינה הזאת אפשר לומר שפעלתי בדיוק לפי הדפוס של קורבנות אחרים. באותו שלב בחייה, עם אווירה כעת, הדבר האחרון שביקשה היה לפתוח חזית מול אחת הכנסיות הגדולות והחזקות ביותר בארצות הברית, ה-Southern Baptist Convention, זרם עצמאי שנוסד ב-1845 במדינת ג'ורג'יה שבדרום ארצות הברית, ושנחשב מאז לזרם הבפטיסטי הגדול ביותר בעולם, עם תקציב שנתי של 11 מיליארד דולר, קרוב ל-15 מיליון מאמינים, ולא פחות מ-47 אלף כנסיות. ברוב תמימותי הייתי משוכנעת שהאנשים האלה ירצו לעזור לי, היא מסבירה את ההיגיון מאחורי המכתבים ששלחה אז לראשי הכנסייה בעיירת הולדתה, כמו גם להנהגת הכנסייה בטקסס. נודע לי שהמורה לפסנתר עדיין עובד באותה כנסייה. הייתי משוכנעת שהוא בטח ישמח לשמוע ממני, שהוא מרגיש רע עם מה שעבר עליי, שאולי הוא מתחרט על איך שנהג בי באותו יום. אלא שמכתב התשובה שקיבלה היה מאכזב מאוד בלשון המעטה. אירועים שהתרחשו לפני שנים רבות ומתוארים על ידי אדם אחד, יכולים להיות שונים מכפי שהם מתוארים ונתפסים על ידי אדם אחר, גם במקרים שהם התרחשו לפני זמן לא רב. נכתב בתגובה רשמית יבשה, שבה נאמר לי בראון כי תפעל בחוכמה אם תשמור על שתיקה, ולא תחזור עוד על האשמות חסרות בסיס. רק לעתים נדירות מחזיק אדם אחד בכל העובדות, על מנת להגיע לשיפוט נכון של המציאות, נכתב בהמשך. יכול להיות שזה בדיוק מה שבראון הייתה עושה, מנמיכה את הלהבות, שומרת על פרופיל נמוך, וממשיכה הלאה בחייה, לולא גילתה שנה לאחר מכן, לגמרי במקרה, כי גילמור המשיך בכל אותן שנים לעבוד עם מאות ילדים ובני נוער בכנסייה אחרת בפלורידה. באחד המכתבים שראשי הכנסייה שלחו לי ב-2004, נאמר במפורש כי אין להם שום רישום שמעיד על כך שגילמור ממשיך למלא תפקיד כלשהו בכנסייה, היא נזכרת. עד שפגשתי עיתונאי מקומי ושיתפתי אותו במקרה שלי. כמה חודשים לאחר מכן, בפברואר 2005, הוא פנה אליי וסיפר לי שהצליח לאתר את שמו של גילמור באתר הכנסייה בפלורידה, כולל תמונה שלא הותירה שום מקום לספק כי מדובר באותו אדם. ואם זה לא היה מטלטל דיו, הרי שכמה שבועות לאחר מכן, גילתה כי ראשי הכנסייה מחזיקים ברשימה של מאות אנשי דת שואשמו בעבירות מיניות כאלה ואחרות, אבל אינם עושים איתה דבר ושומרים עליה בחשאיות. אחד מאנשי הכנסייה סיפר לי על הרשימה. למעשה הוא התגאה בה וחשב שיהיה בכך כדי לפייס ולהרגיע אותי. על זה אפילו בראון המאופקת, המאוססת, לא הייתה יכולה לעבור בשתיקה. בצעירותי נפלתי קורבן להתעללות מינית מצידו של כומר נשוי שעבד בכנסייה בפארמרס ברנץ', כתבה במאמר שפרסמה ב-2006 בעיתון דאלאס מורנינג ניוז. אף שכומר אחר היה מודע למעשיו בזמן אמת, התוקף נשלח לעבוד עם בני נוער בכנסייה אחרת, ואילו לי נאמר לא להעלות יותר את הנושא, הוסיפה. הכנסייה הבפטיסטית של טקסס הציבה אומנם את שמו של התוקף ברשימת התוקפים המוכרים, אלא שהמידע פשוט שכב שם, בזמן שאותו אדם המשיך לעסוק בחמורה בפלורידה. עוד כמה שמות מופיעים באותה רשימה, ובכמה ילדים הם פגעו. מדוע ההורים של הילדים הפעילים בכנסייה הבפטיסטית הדרומית לא זכאים לדעת את שמותיהם של הכמרים שמופיעים ברשימה? כך החל מסע הצלב הפרטי של בראון נגד ראשי ועידת הכנסייה הבפטיסטית הדרומית. לאחר כמה ימים המייל שלה כבר היה מפוצץ. מצד אחד פניות של מאות אנשים שלא הכירה והיו קורבנות לתקיפות מיניות, ומצד שני מכתבי שנאה ואיומים מפורשים על חייה. בטח שזה היה מפחיד. היו ימים שחששתי לצאת מהבית, היא אומרת כעת. ראשי אחת הכנסיות החזקות בעולם, עם קהל מאמינים של 15 מיליון בני אדם, מכנים אותי בגלוי שליחתו של השטן, וטוענים שאני גרועה יותר מעברייני מין. ברור שזה מפחיד. כל מה שצריך זה שאחד מכל אותם 15 מיליון מאמינים יקשיב לדברים ויחליט לקחת אותם צעד אחד קדימה. אבל בראון לא נרתעה. היא לא שקלה אפילו לרגע את הצעת הפשרה של הכנסייה, פיצוי כספי נדיב בתמורה להסכם סודיות שבו תתחייב לעשות את מה שעשתה בצייתנות במשך 36 שנה. רק כשקיבלתי את כל המיילים מאנשים שעברו חוויות דומות לשלי, הבנתי באמת את עומק הבעיה ואת רמת ההתעללות שהתרחשה במשך עשרות שנים בשם הכנסייה, היא אומרת. בראון החלה לאסוף את השמות ולתעד את הסיפורים. במקביל, פתחה בלוג מיוחד בנושא שכותרתו Stop Baptist Predators. ערכה מסיבות עיתונאים, פרסמה עשרות מאמרים, יצאה להפגין והפכה במידה רבה למלחמת גרילה של אישה אחת. את הרשימה השחורה הסודית היא לא הצליחה לחשוף גם בחלוף 16 שנה. מה שכן, כפי שהיא מספרת בגאווה, הצליחה באמצעות הפניות שקיבלה ובהסתמכות על רישומי בית משפט ותיקי משטרה, לחשוף את שמותיהם של כ-170 כמרים ואנשי דת של הכנסייה שהואשמו או הורשעו בהתעללות מינית כזו או אחרת. הכנסייה מצידה המשיכה לשמור על מסתורין כשהיא נאחזת בעיקרון הנוקשה כמעט מקודש, הנוגע למה שהם מכנים אוטונומיה כנסייתית. על פי הקו המנחה הזה שאושר על ידי הכנסייה ב-1965, כל כנסייה היא גוף אוטונומי שפועל באמצעות הליך דמוקרטי תחת סמכותו הדתית של ישו. לדברי בראון, זה בסך הכל מנגנון הגנה שכל תכליתו להסיר מראשי הכנסייה אחריות כלשהי למעשיהם של חבריה. הטיעון המרכזי שלהם הוא שכל כנסייה היא אוטונומית ופועלת באופן עצמאי, ולכן אין להם שום סמכות או אחריות בנוגע למה שקורה בכל אחת מהן, היא אומרת כעת. אבל ראינו לא פעם שכאשר כנסיות ביקשו למנות אדם מהקהילה הגאה לתפקיד מורה, או כשביקשו להציב אישה בתפקיד הנהגה, ראשי הכנסייה ידעו להתערב בצורה ברורה ולמנוע את המינויים האלה. ב-2019, לא מעט בזכות הקמפיין הציבורי שניהלה בראון, פרסמו יוסטון קרוניקל וסן אנטוניו אקספרס ניוז, תחקיר משותף שמגולל את מסכת ההתעללות המינית, ההסתרה, ההשתקה והטיוח, שהתחוללו בשורות הכנסייה במשך עשרות שנים. התחקיר המטלטל הוביל לראשונה ב-170 שנות פעילותה של הכנסייה להקמת ועדת בדיקה חיצונית לבירור הטענות. בחודש יוני האחרון התפרסמו ממצאי הוועדה. 288 עמודים מטלטלים חשפו עשרות שנים של התעללות מינית מצד אחד וחומה אטומה של השתקה אלימה מן הצד השני. לא פחות מ-700 אנשי דת שונים היו מעורבים במקרים חמורים של התעללות מינית. בכל מסגרת אחרת, המקרים הללו היו מסתיימים בכותרות גדולות בעיתונות המקומית ובעונשי מאסר ארוכים, אך במקרה של הכנסייה הם לא טופלו כלל. הדוח פירט עשרות מקרים שונים של התעללות מינית, כולל זה שעברה בראון בצעירותה. כך, למשל, מנהל בית ספר של הכנסייה הודעה כי נסע מאות קילומטרים רק כדי לקיים יחסי מין עם נערה בת 11. מדריך נוער אחר הודעה בכך שחטף ואנס ילדה בת 12. כומר נוסף הודעה כי התעלל מינית ביותר מ-12 ילדים קטנים. אפילו ג'וני הנט, נשיא הכנסייה לשעבר ואחד הכמרים האבנגליסטים המוכרים והבולטים ביותר בארצות הברית, הופיע בדוח כאחד המתעללים. לפי הדוח, במהלך חופשה משותפת, תקף הנט מינית את אשתו של אחד הכמרים האחרים. הנט בתגובה הכחיש את האשמות, הודע כי שכב עם האישה והודיע על התפטרותו מכל תפקידיו בכנסייה. בעקבות פרסום הדוח הודיע משרד המשפטים בספטמבר האחרון על פתיחת חקירה פלילית לבירור הטענות. חשוב לא פחות מכך, 3 חודשים קודם לכן בחודש יוני הצביעו ראשי הכנסייה על שורה של רפורמות, ובמרכזן הענות לדרישה של בראון לחשיפה של מי שהואשמו בעבירות מין, באופן שיאפשר להבטיח כי לא ימשיכו להחזיק בתפקידים כלשהם בכנסייה. אלא שבראון רחוקה מלהיות מרוצה. עד עכשיו הם בעיקר דיברו ולא עשו שום דבר כדי להוכיח שהם באמת רוצים להשתנות, היא אומרת. אפילו הכנסייה הקתולית, אחרי שפרשת ההתעללות המינית של אנשיה נחשפה בראשית שנות ה-2000, פרסמה מיוזמתה רשימה מקיפה שלא פחות מ-6,770 שמות של כמרים שנחשדו בהתעללות מינית. במקרה הזה הכנסייה הבפטיסטית לא פרסמה שום שם חדש, למעט השמות שנחשפו כבר קודם לכן והיו ידועים לציבור. היא עצמה לא דרכה בשום כנסייה כבר עשרות שנים. אני מתגוררת לא רחוק מהרי הרוקי, ולא פעם יוצאת להרים ומדברת עם אלוהים בדרכי שלי. אבל אני כבר מזמן לא מאמינה בסדר דתי היררכי כלשהו, היא אומרת. אני מאמינה באלוהים. וכשהבת שלי הייתה ילדה קטנה, הייתי יושבת וקוראת לה את סיפורי התנך, אבל מעולם לא לקחתי אותה לכנסייה כלשהי. מבחינתי, עצם ההשתתפות בחתונה דתית יכולה לגרום לי להתקף חרדה. מסע הצלב של קריסטה בראון, כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.